נתיבות עולם, אנחנו נמצאים בעמוד כ"ה בעמודה הימנית למטה. התחלנו ונשוב ונעסוק בדבר שסיימנו בפעם הקודמת, ובפרק כיצד מברכים בסוף העמודה ממש למטה, אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אילאי, בואו ראה בין דורות ראשונים לדורות האחרונים. דורות הראשונים שעשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי, זה וזה נתקיים באדם. דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן ארעי, זה וזה לא נתקיים בידם. זאת הגמרא במסכת ברכות, משווה את הדורות הראשונים והאחרונים בשני פרמטרים. אחד זה המלאכה והשני זה התורה. ומה שמשנה ומשתנה זה היחס, האם זה בארעי או בקבע. עשו תורתן קבע, אז הכל מתקיים בידם. עשו מלאכתן קבע ותורתן ארעי, זה וזה לא מתקיים בידם. או ממשיך המהר"ל, וכבר פירשנו טעם זה. באופן כללי המהר"ל אומר שקבע זה שייכות, זה חיבור. זה דבר שנמצא בקשר מתמיד מהותי. זהו הקבע בארעי. זה קשר לא מהותי, קשר שמזדמן ובא. הוא ממשיך המהר"ל ואומר, ועוד יש לך לדעת, כי ראוי לאדם שייתן חלק לכל אחד כפי הראוי. זאת אומרת, יש לאדם צרכים מגוונים. יש לאדם צרכים גם בעולם של המלאכה וגם בעולם של התורה. וזה נכון שאין להפקיר אחד מהם ולהתעלם מאחד מהם לחלוטין. צריך לתת חלק לכל אחד ואחד, אבל כפי הראוי. ומה זה הראוי? הראוי זה נתבונן על הדבר בחינת המהות שלו. כי העולם הבא, שהוא עיקר, הרי העולם הבא יכול להתפרש כעולם של קבלת השכר, של עולם הנשמות. ועולם הבא יכול גם להתפרש כעולם אידיאלי שמתקיים ומתגלה בעולם מתוקן, כאן בעולם הזה. העולם הולך ובא, הולך ומתפתח, עולם ומתגלה. זאת אומרת, להפיק מהעולם את הדברים היותר המהותיים שבו. לכך, תהיה תורתו שהיא נותנת לו חיים לעולם הבא. זאת אומרת, המטרה של חיים בעולם הבא זו מטרה מהותית. ולכן התורה צריכה להיות גם מהותית. כדי שהיא תהיה מהותית אצלי, היא צריכה להיות קבע. ואילו מלאכתו שהוא לצורך העולם הזה בלבד, שזה משהו שהוא לא יציב, לא נצחי, לא הדבר שאיתו אנחנו מתקדמים, ראוי שיהיה ארעי. לכך, כי כך היו חייב שהם בעולם הזה ארעי. וכאשר יעשה מלאכתו ארעי ותורתו קבע, שניהם מתקיימים. כי תן לכל אחד כפי חלקו, כפי הראוי. אם אדם עושה את תורתו קבע ואת מלאכתו ארעי, זה חלוקת עבודה נכונה, וכן שניהם מתקיימים בידו. אבל כאשר יעשה מלאכתו קבע ותורתו ארעי, הוא הופך את הסדר. דבר זה הפך סדר העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וסידר אותו, שהמוביל זה הנשמה, המוביל זה הנצח, המוביל זה הצד השכלי, הצד הערכי, זה החלק המוביל. כי העולם הבא הוא עיקר, והעולם הזה הוא רק אמצעי. ולכל אשר הוא יוצא מסדר העולם הוא בטל לגמרי ואין לו קיום. בסדר? עד כאן המהר"ל. מובן? צדיקים. בסדר? יפה. מה שאנחנו שאלנו בלימוד שלנו ביום חמישי האחרון, הוא לנסות להבין, אנחנו מרגישים למה, אבל בואו ננסה להגדיר את זה בצורה מדויקת. מלא אני יכול להבין שכאשר נאמר, אדם עושה את תורתו ארעי ואת מלאכתו קבע, זה וזה לא מתקיים בידם. אבל לכאורה למה? הרי אם אדם עושה דבר מסוים קבע, אז הקבע הזה הוא קיים אצלו, נכון? אז הייתי אומר, אדם עושה תורתו ארעי ומלאכתו קבע, מה לא יתקיים בידו? בפשטות, לא יתקיים בידו התורה. אדם שהופך להיות עכשיו איש עסקים גדול, וכל מה שהוא מתעסק מהבוקר עד הערב, זה להשקיע בבורסה, להיות איש נדלן, לעסוק מהבוקר עד הערב. יש לו מצודתו פרוסה, רחב גדול בכל העולם כולו הוא נמצא. נו, הוא עושה את מלאכתו קבע. אז למה מלאכתו לא תתקיים בידו? מה הבעיה? זאת אומרת, ודאי, הוא משקיע את כל חייו במלאכה. למה היא לא תתקיים בידו? למה ברגע שהמלאכה קבע והתורה הרי, זה גם פוגע במלאכה עצמה. וכן להפך, מה כתוב? שמי שעושה תורתו קבע ומלאכתו הרי, זה וזה מתקיים בידו. לא הבנתי. מילא אני מבין שהתורה מתקיימת בידו, מובן, אדם לומד מהבוקר עד הערב, הוא משקיע לחלוטין, אבל איפה מלאכתו מתקיימת בידו? הרי הוא בקושי עולה, הוא לא מבריך הוא מבריך בכולל, הוא לומד, איפה פרנסה, מה מתקיים בידו, מה הוא מביא הביתה? הביא איזשהו ככה, איזה כמה אברכים, יכולים לספר לנו, מביאים, נכון? אז למה יש פה השפעה הדדית? מה זה בעצם אומר? זה שאני בדבר מסוים עושה מלאכה קבע, זה משפיע גם על הצד של הארי, והוא מבטל אותו בעצם. הוא מבטל את הארי של המלאכה, הוא מבטל את הארי של התורה, אם הוא עושה אותם הארי. כן, אורחיים. למה? אתה צודק, ודאי זה ככה, ודאי שהעצם הוא העצם, ואז אם הוא מגדיל את העצם הנכון, אז בסדר גמור. אבל למה זה משפיע על השני ומבטל אותו או מקיים אותו?
כמו שיש מנוע מסוים, ויש את הפועל הזה של המנוע. כאילו יש שורש מסוים, שאם השורש לא מצא, אז גם הדבר שמונה...
אני אשאל אותך שאלה פרקטית. לא, באמת. אתה רואה, אני חושב, מה באמת, בחור... תלמיד חכם רצי, לומד כל היום, והכל מהבוקר עד הערב. אבל החשבון בבנק שלו לא תופח. אז איך מלאכתו מתקיימת בידו? אז אתה אומר, איזה אפשרות אחת, אתה אומר, יש ברכה, ברכת שמיים, ברכת שמיים מעל. זה אפשרות ראשונה להגיד. בסדר, יש ברכת שמיים מעל, זה כל ברכה, לומד תורה בקבע. אז גם מלאכתו, שהיא הרי, מתקיימת בידו. אפשר, אפשרות אחת. מי רוצה להגיד עוד משהו? כן.
כן,
אני
מבין. זה נגיד
השולסות. יפה, יפה. אני חושב שאתה ממשיך למה שאורח חיים אומר. אתה אומר בעצם, הקבע והרי זה לא מספר השעות, זה היחס ל. כשאני מחובר יותר לדבר עצמו, ממילא ההפקה שאני מפיק ממנו יותר גדולה. ואז עם אלה, יכול להיות שבפועל אני עובד כמה וכמה שעות טובות ביום. לא אמרתי שלא. זה לא אומר לעשות מלאכתו, תורתו קבע ותורתו, הכוונה היא, אני אזלזל במלאכה. אלא זה לא מקבל את נקודת החשיבות. יפה, בסדר גמור. עוד אחרון, ואחרי זה אנחנו ננסה להגדיר את זה. כן, חבות, אז יש פה כמה וכמה.
תכף.
מי שאוהב כסף לא יסבע כסף, כן. ולכן? כן. ולכן, כיוון שכך... לא מתקיימת בידו, הכוונה היא... יפה, אתה אומר שברגע שהיחס הזה נוצר, אז ממילא היחס לעבודה לא מתקיימת, יכול להיות שיש לה, אבל הוא אף פעם לא רגוע, אף פעם לא שקט. נכון? אף פעם לא שקט, והדבר הזה בעצם גורם לזה שהמלאכה לא מתקיימת. אין לה את העניין. מעולה, יופי, יישר כוח. כן. אז יפה, אז כיוונתם לדברי גדולים, כולכם פה כיוונתם לדברי גדולים, וכולכם... כיוונתם לדברים מתוקים מדבש הרב בעינייה. הרבה לא מביאים בחוץ, אבל כאן זה ממש כל כך יפה שהרב, אני אקרא לכם את זה, לאט לאט, זה לשון טובה, אבל אני חושב שהוא הולך ממש בכיוון שאתם באתם ואמרתם, כמובן, נוקע של המנוע היא הנקודה המרכזית הראשונה, אבל אחרי זה יש לנו באמת את הבחינה של, ברגע שיש לי את המנוע הזה, מה זה גורם ביחס שלי אל המשימות שלי, על הפרנסה מצד אחד ועל הלימוד מצד שני. אומר הרב ככה, יסוד השלווה, אפילו בעולם הזה, זאת אומרת, להיות רגוע, בעולם שכולו של נשמות, אנחנו מבינים מה זה, זה להיות עולם אמיתי. אבל אפילו בעולם הזה, תלויה היא בתיקון המוסר הכללי והפרטי. זאת אומרת, כשאדם הוא שלם במידותיו, והיחס שלו לדברים הוא מדויק, הוא נכון, הוא מתייחס לדברים באופן המכוון, מה קורה? כי בהיות האדם מוכתר במידות טובות, ביראת השם, באמונה, הוא משתמר מהרבה דברים. הוא מסתפק גם כן, בשמחה ונחת, גם מהמעט שיזמין לו השם. זאת אומרת, כשאדם נמצא בשלמות, הוא נמצא בשמחה. למה הוא נמצא בשמחה? כי הוא יודע שכל אשר השם נותן לו, זה לברכה. כל מה שנותן לו זה מה שצריך להיות. הוא לא נמצא בטרוניה, הוא לא נמצא בריצה. בעצם מה שקורה שלימוד התורה משנה אצלו את היחס אל הפרנסה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא באמת מרוויח לא הרבה כל כך. אבל אם קודם, לפני שהוא למד תורה, אז הנקודה המרכזית הייתה, איך אני מרוויח? איך אני מנצל את העולם הזה? איך אני מגיע למשהו שהוא... ואז הוא לומד תורה. ואז כשהוא לומד תורה, היחס שלו לחיים משתנה. ואז עם אלה, הנחת שלו כלפי כל מה שאני מקבל. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. בסדר, זה שינוי עצום. אתם יודעים, בהגדרה של אני ועשיר, יש שתי הגדרות, נכון? יש אני ואביון. מה זה אני ומה זה אביון? אני זה אחד שאובייקטיבי, אתה יכול להיות כמה חשבון יש לו בבנק, יש את הגדרים בהלכה, למי נותנים מעשר אני, מה הגדר, בסדר? אז זה הגדרות הלכתיות, מהזוז, מלשנה, לחודש, יש כזה כמה וכמה הגדרות הלכתיות, אובייקטיבי, לא משנה עכשיו ביחס. מה זה אביון? מה אומר רש"י, מה זה אביון? שוב מבחינת כמות הממון? לא, אלא זה, מה זה? אז זה היה בראש, לתת אפילו עבד לרוץ לפניו. זאת אומרת, אדם התרגל לאיזה מרמת חיים מאוד מאוד גבוהה ונפל. בסדר? עכשיו, בשביל בני אדם רגילים, בן אדם זה עשיר גדול, גדול, גם אחרי שהוא נפל, הוא, אבל מה? הבן אדם מאבד כמה מהדברים שהוא חשב שבלעדיהם הוא לא יכול לחיות, שיהיה לו מכונית מסוג מסוים, ועכשיו הוא צריך הרבה בגלל הבעיה הכלכלית שלו לקנות רק, לא יודע מה, ולא את המכונית השנייה. הוא מרגיש נורא. אז יש מצווה, גם אביון, אביון זה אחד שעובה, הוא רוצה כל הזמן. הוא רוצה, חסר לו. אז במה זה קשור? זה קשור בסדר העדיפויות, נכון? בעולם, מה חשוב בעיניי ומה לא חשוב בעיניי. מה קובע אם מה חשוב בעיניי ומה לא חשוב בעיניי? העולם הרוחני שלי, נכון? אדם שכל הזמן מחובר אל הרכושנות, אל הכבוד, אל התאוות, אז הוא מרגיש בזה חסר. אדם שנעלה ונמצא בתיקון המידות, הוא פשוט לא רוצה את הדבר הזה, נכון? ולכן, אומר הרב, אם אדם עושה את תורתו קבע, ודאי שהתורה היא בעיניו תהיה קבועה וחזקה ואיתנה. מצוין, אבל זה וזה מתקיים על ידו. מה הכוונה? גם הצד הפרנסתי מתקיים. למה? למה הצד הפרנסתי מתקיים? מה? כי היחס שלו משתנה, סדר העדיפויות שלו שונה. זאת אומרת, הוא הופך להיות שמה שיש לו מתקיים. לביטוי מתקיים רומז שיש עולם של ריצה. שום דבר לא קיים, אתה כל הזמן רץ לקראת, לקראת, לקראת. אבל מתקיים הכוונה, יש לזה מציאות. נכון שאני בסך הכל, הרבה פעמים אתה באמת רואים אנשים, אני אחזור שוב לדוגמת האברכים. לפעמים הוא מסתכלים באופן אובייקטיבי על חייו של האברך. שהייתי פעם אברך לפני 700 שנה, משהו כזה, היה משהו כזה. אני זוכר שפעם זה היה דבר כזה, לקנות מעדן ולא סתם איזה לבן, מה שייך, לקראת שבת אולי, מאיפה יש כסף לקנות דבר כזה? ואז המקרר, היו בו כמה דברים. נו, מה, היינו, הגענו הביתה, היינו עצובים? לא, מה פתאום היינו עצובים, היינו מלאי שמחה. למה? כי ברגע שאני מחובר לזה, ואני יודע שזה ככה חי אברך, ואני כל כך שמח שבבוקר אני הולך ללמוד תורה, אז עכשיו אני שמח בגבינה שיש לי במקרר הרבה יותר מאשר אם אני חי בעולם של כל הזמן ללכת למסעדות יוקרה. אם אני לא הולך למסעדות יוקרה, משהו חסר לי בחיים. בסדר? אז אומר הרב, ברגע שהעולם המוסר הוא משתנה, פירוש של דבר, לימוד התורה משפיע על האדם, ממילא, אוטומטית, גם מה שיש לו, אפילו לא, אתם אמרתם ברכת שמיים, בוודאי יש גם ברכת שמיים. זה נכון. אבל לא, לא בזה זה תלוי. תלוי ביחס שלו לדבר, ואפילו כשהוא קטן, שיש לו מעט, זה לא גורם לו לרוץ, אלא זה מתקיים בידו. מה שיש לו, יש לו. גם בצד השני, אומר הרב. אבל ביותו ממעט במוסר ובאמת, אז לא יאמר די בכמה ישיג מההון. ומידותיו שנפגמות נוטות לתאווה העוברת את הגבול ומארסת את אישיותו, בריאותו ומולידו חולאים בו ובזרעו. זאת אומרת, אומר הרב, אם אדם יש לו עולם ערכי נמוך, יוצא שהוא בעצם מבסס את הקיום שלו על ריצה אחרי הממון, אחרי המתח, אחרי הלחץ, אחרי שהעולם הזה חייב כל הזמן להפיק ממנו דברים, הוא צריך להגיע לאיזה שהם דברים, ולכן הוא הופך להיות מסכן, עצוב, הבריאות שלו, החולי שבו, יכול להיות שאפילו המשפחה שלו, הכל בלחץ, הכל במתח. למה? כי אין לו עולם ערכי, אז ממילא הוא עובד על פי המידות המקולקלות הללו. ולכן אומר הרב, על כן, גם אם יאסוף עושר, לא יניח, לא יספיק לו, ולא ינוח לבבו, ולא ימצא קורת רוח שלמה. על כן, בסדר, עד כאן מובן לכולם? על כן, אומר הרב, דורות ראשונים שעשו תורתן קבע, והיא הדריכה אותם אל דרך המוסר האמיתי, יראת שמיים, מידות טובות והגונות, ומלאכתם הרי, זו וזו נתקיימה בידם. למה? כי המעט הספיק להם, ביותם בעלי מידות יקרות, וגופם היה בריא, ונפשם שמחה בעמלה. מצד שני, דורות אחרונים, שעשו מלאכתם קבע, שהדאגה לחומריות מילאה את לבבם, ולא הניחה מקום ראוי לדאגות התורניות, המוסריות, ותורתן הייתה ערי, זה וזה לא נתקיימה בידה, כי נתקלקלו המידות, ומנוחת הלב נטלה, ולא יאמר די בקיבוץ רכוש, ולא ימצא קורת רוח בעולם בכל קנייניו. אם כן, גם הרב שהוסיף לקנות על ידי ריבוי הזמן, גם הרוב שהוסיף לקנות על ידי ריבוי הזמן לא יתקיים בידו, כי לא יוכל למלא צרכיו שנתרבו כדי ערך תאוות נפשו. מה שאתה קראת לזה, מי שיש לו מנה, רוצה 200, ויש לו 200, מה הוא רוצה? מסתום ב-400, ואם יש לו 400 הוא רוצה הלאה, נכון? אז מה מרגיע אותנו מהחיפוש? זה שאני נמצא במקום אחר. שאני נמצא במקום אחר מבחינת המהות. מבחינת המהות זה לא המרכז שסביבו אני פועל. ולכן אומר הרב, בעיקר שם ערי וקבע, אין תלוי כל כך בזמן. תשימו לב, זה מה שאמרתם קודם, שדיברתם על שינוי המושגים. מלאכתן ערי וקבע, אומר הרב, זה לא מספר השעות שאתה עוסק בזה. כמו שאמרתם קודם, יכול להיות אדם שבפועל אולי השעות הם לא בדיוק. דווקא הרבה שעות הוא עובד בפרנסה, יכול להיות, ככה הוא צריך, אבל אין הדבר תלוי כבר בזמן, כמו בהסכמת הדעת, שהדבר שמחזיק האדם לעיקר הוא קבע. גם שמסיבות שונות יעסוק בה מעט זמן. בסדר? נכון, דברים ברורים, נפלאים, ברורים לגמרי, ויש בהם גם הלכה למעשה. זאת אומרת, ממש אפשר לראות את התמונה הזאת כתמונה שמכוונת לקראת איך אנחנו צריכים, איך אנחנו בונים את עצמנו. עיקר מה אני עושה, זה שאלה משנית מתוך מה אני עושה. זאת אומרת, מה אני עושה בפועל? יכול להיות שבסוף תראו שיש שני בני אדם ששניהם עושים אותו דבר. לומדים, נגיד לצורך העניין, 5 שעות ועובדים 2 שעות. יכול להיות שאחד, או להפך, כן, לומדים, ואפילו נעשה דוגמה יותר קיצונית, שהם לומדים בסך הכל 2 שעות, זה מה שיש להם, וישר 8 שעות ביום הם עובדים. אחד נמצא בעולם שלא נתקיימה בידו, ואחד נמצא בעולם של נתקיימה בידו, נכון? בוא נאמר, אדם שנמצא בעולם שנתקיימה בידו, מה הכוונה? איך אמרת? לא מספר השעות, בסך הכל לומד 2 שעות, אבל מה? היחס, החיבור, הנקודה שממנה הכל מתחיל. הוא מבין שהנקודה המרכזית היא זכיתי לשבת ללמוד תורה 2 שעות, שעה, 30 דקות. לא משנה, אבל זה עיקר היום שלי. זה עיקר היום שלי. ברגע זה עיקר היום שלי, אז כל המערכת כולה, גם ההסתכלות על היחס לממון ולרכוש, היא חלק מתוך הקניין הזה. ואז גם כשהוא עובד ובפועל צריך להשקיע הרבה ברכוש, זה לא הפך אצלו למרכז החיים. ואז ממילא, זה וזה נתקיים בידו. התורה שהוא לומד מצד החיבור, והפרנסה, מה שהקדוש ברוך הוא זימן תחת ידו, לצורך השעה, וכן להפך. בסדר? ולכן הרבה פעמים אנחנו מוצאים אנשים, שהם בעלי בתים, מה שנקרא, נזכים בבוקר לבסטה בשוק, מהבוקר צריכים לחכות כבר לסחורה שתגיע, עד 4 אחרי הצהריים יושבים ונמצאים בשוק. לאחר מכן, סוגרים את החנות, הולכים לבית הכנסת. יושבים בבית הכנסת, ישמעו הדף יומי. בסדר? יושבים, כמה זמן הדף היומי? 3/4 שעה? יפה, מתפללים, מנחה, ערבית, הולך הביתה. איזה, זה יהודי אידיאלי או לא יהודי אידיאלי? מה אתם אומרים? זה כן יהודי אידיאלי או לא?
מה?
השאלה מה, אני מדבר על אדם באמת שהשאיפה שלו בלימוד הוא נפלא, זה עיקר היום שלו, הוא מחכה כל היום
לזה. מה הוא חושב כשהוא בלימוד?
על מה הוא חושב כשהוא בלימוד? מה שהוא חושב כשהוא בשוק?
יפה,
זה באמת קריטריון יפה. יפה, אז האדם הזה בעצם אפשר לומר, כמובן צריך ללמוד לו לרמות את עצמי, לא להגיד, בסדר, אני באמת תורתי קבע, אבל בוא לא יותר מדי זמן. אבל אם אדם באמת בודק את התאמתו במשך החיים, מה אני צריך לעשות? אבל היחס אל התורה היא הנקודת שממנו הכל יוצא, אז אם אלה גם המלאכה, באשר היא, היא תהיה לברכה. בין ברכת שמיים, שאמרתם שזה ברכה שזוכים אליה, בין השמחה של האדם והנחת שלו במה שהוא עושה. כן, כן, אהון. בוודאי, הדוגמה טובה נתת, נכון? נכון, גם זה דוגמה מצוינת. זאת אומרת, נכון שכאן מה שאמרת זה דוגמה שקשורה באמת לזמן. אדם לאדם יתפנה לו שעה, לאיפה הוא הולך? האם הוא לוקח את זה לכאן, הוא לוקח את זה לכאן? נכון, אבל זה בסיטואציה. מבחינת עצם ההגדרה, מה שקובע זה היחס. ולכן זה יכול להיות בדוגמה כזאת, יכול להיות בדוגמה אחרת, אין החינמי. כמו שאמרתי לכם פעם, נכון, את אותו סיפור שסיפר אותו אחד, שאמר, חושב פעם הקודמת, אולי אפילו דיברנו, שהוא בא לרב ואמר לו, יש לי רק חצי שעה ביום. האם ללמוד תורה או מוסר? זאת אומרת, האם ללמוד תורה או אמונה, נקרא לזה. אומר, אמר לו הרב, תלמד מוסר. שהוא שואל אותו, למה, איפה הרב לקח את זה, שזה דווקא שם? הוא אומר, פשוט, כי אם אתה תלמד מוסר, פתאום תראה שאין לך רק חצי שעה, יש לך עוד יותר. אתה פתאום תראה שאפשר לנצל את היום בצורה הרבה יותר קיימת. ולכן הנקודה של קביעות עיתים לתורה, הביטוי הזה, נכון שיש מצווה לקבוע עיתים לתורה. לקבוע עיתים בפירוש הפשוט שלו, מה הכוונה?
זמן.
זאת אומרת, שיהיה לך חצי זה. פירוש יותר מזה, זה לקבוע זמן קבוע ביום. זאת אומרת, הכוונה היא שיהיה לך ידיעה שאני לא עובר יום בלי שבשעה שקבעתי, אני יושב ומתמיד ולומד, וזה רווח מאוד גדול, זה נכון. על גבי זה, יש משהו יותר מזה. קובעים עיתים לתורה, הכוונה היא שבעת אשר אני לומד תורה, אני לומד אותה בתורת קבע. קובעים את העיתים לתורה. עיתים לתורה זה לא עכשיו לקחתי שלי, קיבלתי על עצמי ללמוד שעה, אז כמו שאמרת, שבאמת מה הוא עושה, הוא לומד שעה, אבל הראש שלו כל הזמן, כמה הוא מפסיד דברים אחרים שהוא לא עושה. זה אומר שהוא בעצם לא קובע עיתים לתורה, אלא הוא קובע עיתים, איך נקרא לזה, לעבור את זה בשלום, לעשות את החובה, לעשות כדי לצאת ידי זה. אבל קביעות עיתים לתורה, פירושו של דבר, שזה חלק שהוא קבוע. ואז זה כתוב בהלכה מפורש, שלפעמים זה לא הולך, אפילו מי שלומד תורה יותר שעות. נאמר באופן כללי, סדר היום זה שלומדים הרבה שעות תורה. לא תמיד אפשר להגיע למדרגה הזאת שכל השעות כולם יהיו בכוונה שאין עוד דבר בעולם חוץ מהלימוד. יכול להיות שלא במדרגה הזאת. אבל לפחות שאדם, העניין של קביעות עיתים לתורה, זה שאני אקח לי משהו ביום שאני אתאמן על זה, שזהו זה אף אחד, העולם יכול להתאפר, יכול להיות מבחוץ, אני לא יודע מה, קולות וברקים, אני יושב ולומד תורה. ואז אם יש דבר כזה, שאני אומר, אני כל יום לא יודע מה, חצי שעה לפני מנחה, חצי שעה אחרי ערבית, יושב ולומד, יתפתח העולם. זה המקום שלי, אני לא חושב על שום דבר אחר, כל יזוז, לאט לאט אנחנו מלמדים את עצמנו, איך אנחנו מתרכזים במשימה, מכוונים בה, נמצאים ממוקדי מטרה, ואז ממילא התורה הופכת להיות המנוע של הכל, ואז לאט לאט מתקדמים. ואז גם התורה שמתרחבים ולומדים, וגם הדברים האחרים הופכים להיות יותר ויותר מחוברים אלינו. בסדר? מובן? מעולה. כן. האם בזמן שאתה עושה את הדבר הזה, וזה אתה חושב לעבודה, אתה נמצא בעבודה אישית של שימת לב שזה קורה וניסיון לתקן, או שאתה אתה בעצם מתייאש ואתה משלים עם העובדה הזאת?
לא, אתה שם לב, אבל פשוט אתה
נופל. יפה, אז אכן אנחנו למדנו ואנחנו נחזור על הכלל הזה הרי בלי סוף. המהר"ל שהוא מציב לנו אתגרים לאורך כל הספר, הוא פעמים רבות מציב לנו אתגרים שהם תמונת האידיאל. תמיד יש בחינה של לעולם ילמד אדם תורה, שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כי אנחנו במעלה של הסולם, אנחנו לא נמצאים שם למעלה. היום הצלחנו דקה, אחרי זה חמש, אחרי זה נפלנו לארבע. אם אדם לומד מצד הרצון להתעלות ולהתפתח, כל שלב, גם כשעכשיו הוא לא שלם, הוא מקדם אותו. כי הוא הולך לקראת המשימה. לעומת זאת, אם האדם מתייאש, ואמרת, מה, אני רואה שאף פעם לא, אני לא מצליח לשכוח מה... פרנסה, איכשהו נעשה מהר ונחזור, הוא איבד את התהליך, הוא איבד את הפיתוח, זה לא מביא אותו, ואז במילא זה וזה לא מתקיים בידו. זאת אומרת, אתה הוספת הערה מאוד מאוד חשובה, שלא נעתיק בעתק הדבק, אם אנחנו לא לגמרי, כמו שהצעתי קודם, לפעמים אפשר לעשות את זה בטווחי זמן. זאת אומרת, עכשיו חבר'ה, העולם מת, אני בעשר דקות האלה לא מדבר כלום, לא חושב על כלום, לא מתזה, עכשיו אנחנו נשקוע בתורה. למה? כי אני רוצה להיות... קבוע, להיות שזה הקבע שלי, שזה יכול להיות מינון קטן, אחרי זה הולכים ומתפתחים בו יותר ויותר. בסדר? ולמדנו את זה בכל מיני אנפין, אתה יודע, בעניין הזה של ההתרכזות, של הריכוז בלימוד התורה למשל. שאנחנו, אחד הדברים שאנחנו, זה לא קבע אצלנו, זה לא דווקא פרנסה, אלא שכל דבר קטן משיח את דעתנו, פתאום מישהו עובר עם איזה משהו לידינו, פתאום מישהו זרק איזה, מישהו בא לדבר איתי, אני כל הזמן מוטרד. המוטרדות היא חלק מהערי, נכון? חלק מהערי. מי שנמצא בדרגה של קבע, הוא כאילו העולם מת. הוא לא מכיר שום דבר מבחוץ, הוא פשוט כל כולו שקוע בלימוד. בסדר? שהוא אחרי כל פעם כשהוא גומר ללמוד את הלימוד, הוא מסתכל על העולם, אוי, ברוך מחיה מתים. כל העולם מת, פתאום קם להתחייה. כי בזמן הלימוד שום דבר לא היה קיים. אתה זוכר את הסיפור הזה שסיפרנו על הגאון מווילנה, נכון? שהוא ישבו ולמדו איתו בזה, ואז היה ברעם. רעם נשמע בחוץ, והרב, הגאון, המשיך ללמד. אחרי שהוא סיים את השיעור, ניגשו אליו ושאלו הרב, האם אפשר ללמוד מהרב הלכה למעשה, שכאשר לומדים תורה לא מפסיקים לברך את ברכת הרעם, אם שומעים אותו? שאל הגאון, מאיפה למדתם? איזה? אמר לו, זה מה שהיה. היה רעם. לא שמענו דבר כזה. הוא היה בתוך העניין כולו. שנזכה בעזרת השם, חיל אל חיל, קראתנו תהיה קבע.